עם ישראל הולכים במדבר כבר קרוב ל-40 שנה. אהרון הכהן מסתלק, אין את ענני הכבוד. הכנעני מלך ארד בא להילחים איתם. הם חוזרים אחורה 8 מסעות, ועם ישראל מגיע למצב שמכונה בפסוק, ותקצר נפש העם בדרך. קשה להם. הנפש שלהם כבר לא יכולה להכיל את זה, היא לא יכולה לסבול את זה. הקושי הזה נותן בהם את אותותיו, והם מתחילים להתלונן. זו תלונה שהתורה גם אומרת לנו את הסיבה למה זה קורה, ותקצר. פשוט קצר, קצר המצע, מהסתרע, פשוט מקום קצר מדי. הנפש לא יכולה לקבל את זה. עכשיו, כל הקושי הוביל אל המצב הזה. הוביל אל המצב הזה. ואז כשהם מתחילים להתלונן מה קורה, הכל נהיה שחור, נכון? והידבר העם באלוקים ובמשה, מדברים ומתלוננים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, על משה רבינו, למה העליתונו ממצרים? כן? למה העליתונו ממצרים? התלונה היא למה ממצרים יצאנו, למרות שרוב העם שנמצאים פה עכשיו ומדברים, הם בכלל לא מהקבוצה שיצאה ממצרים, נכון? אלה שיצאו ממצרים ברובם כבר נפטרו, מדובר כבר בסוף 40 השנה שעם ישראל נמצא במדבר 40 שנה עקות בדור. ולכן הם רובם, העליתונו ממצרים זה אמירה מאוד כללית, למות במדבר, העלית אותנו ממצרים, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. יש להם טענות על המן. עכשיו, מה הטענות על המן? אומר רשי, כי המן נבלע באיברים, לכן קראו לו קלוקל. אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במעינו. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? קצת מוזר לבוא עם טענה אחרי 38 שנה. יופי, נגיד שמישהו לא יודע אם האוכל הזה הוא טוב או לא טוב. אז הוא אכל אותו יום אחד, והיה בסדר. ואז אכל אותו עוד יום, והיה בסדר. ועוד יום. עכשיו, פה אנחנו מדברים על 38 שנה, זה קצת הרבה זמן. מה אתם מצפים שיקרה? מתי יתפתח הכאב בטן שממנו אתם כל כך חוששים? בגיל 90? כאילו, מה הבעיה בדיוק? 38 שנה, במשך מעל 10,000 ימים, הם אוכלים את האוכל הזה והכל בסדר. כן, אבל זה ותקצר נפש העם בדרך. וכשהנפש קצרה, הכל שחור משחור. כל דבר הם רואים בו רע. כל דבר הם רואים למה זה לא טוב, ולמה זה לא טוב, והאוכל לא טוב, ושום דבר לא טוב, ומה יהיה? הכל כבר, התפיסה כולה נהיית למקום כזה, כן? התפיסה רעה, שרואה רע, הכל שחור משחור במקום הזה, ואז, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל. הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים השרפים. למה את הנחשים? אז רשי מביא פה שתי סיבות. סיבה אחת, יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה, ויפרע ממוציאי דיבה. זאת אומרת, הנחש הוא מוציא דיבה. מה זה מוציא דיבה? אז אם אנחנו מסתכלים על העומק של הסיפור של לשון הרע, לשון הרע הרי לא רק להמציא שקרים. לשון הרע זה גם להגיד אמת. נכון? אמת שהיא לשון הרע. זאת הוצאת דיבה. דיבה זה לשון דיבור. נכון? לדובב, דובב שפתי ישנים. דיבוב, דיבור. מה קורה פה בדיבור הזה? הדיבור בא וקובע מציאות. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש מאמר נפלא של רב משה שפירה, הזכרנו אותו בעבר כמה פעמים, שהוא אומר שהחטא של המרגלים היה שהקדימו, ככה לשון הגמרא, שהקדימו פה לעין. לכן גם בסדר ה... מגילת איכה, אז הסדר הולך סמך פי עין, זה לא הולך לפי סדר א' ב', אבל סמך פי עין ולא סמך עין פי. למה? כי הקדימו פה לעין, זאת אומרת שסיפרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. עכשיו, למה זה נקרא להקדים פה לעין? זה לא מחיקה של העין. הבעיה היא שאחרי שאתה אומר את זה, אתה רואה את זה. בסדר? זה נתינת פרשנות, זה תיאוריה, שאחר כך התיאוריה, הקונספירציה הזאת, מצדיקה את עצמה. ברגע שבן אדם תופס בקונספציה מסוימת, בסדר? הוא הגדיר לעצמו שהאיש הזה הוא איש רע. ולכן הוא כבר יפגוש את הרע הזה. כל דבר שהבן אדם הזה יעשה, הוא כבר יראה את הרוע. זה נקרא לשון הרע. לשון הרע היא לשון שבאה לקבוע מציאות, בלי שלא... זאת אומרת, בוא נגדיר את זה ככה, אנחנו אמורים להתבונן, להסתכל בעין, ואז לקבוע את הדברים בפה. ולא ההפך. לא לקבוע את המציאות על ידי הדמיון שלנו, על ידי הפה שלנו, ואז לחפש בעין ולהצדיק את מה שאמרנו. להוציא דיבה זה מה שהנחש עשה, הוא בא ואומר לאדם וחווה בגן עדן, אומר להם, כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, כל אומן שונא בני אומנותו. הוא מגדיר את המטרה, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם. כל מה שאתם רואים פה בגן עדן האמיתי, כן? עם מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננים לו יין, והמקום הכי טוב, והדבר הכי טוב שיכול לקרות, זה הכל כי הקדוש ברוך הוא שונא אתכם. וכשזה קורה, אז ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, כי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, והתוצאה היא ותיקח בפרי ותאכל. זאת אומרת, זה כבר כמעט לא בשליטה ברגע שרואים את כל המציאות בצורה כל כך קיצונית, כמו שהנחש הצליח לקבוע על ידי הוצאת הדיבה שלו. זה קורה גם בלשון הרע, נכון? לשון הרע זה, אנחנו מספרים סיפור שקרה, הוא אמיתי, אבל אנחנו קובעים לו פרשנות. אנחנו מספרים אותו כדבר רע, ואז אנחנו בעצם חוסמים את האפשרות ללמוד את הסיפור הזה עם העין, ולהחליט, אולי הסיפור הזה לא כל כך גרוע. הסיפור הזה כולל בתוכו את הרצונות של הבן אדם, את מה שהוא רצה לעשות ולא הצליח, מה היו המניעים, מה היו הגורמים, מה היו התוצאות, עוד הרבה דברים קשורים לעניין, נכון? המעשה הוא לא כל כך חד מימדי כמו שאתה מגדיר אותו בסיפור של הלשון הרע. וזה בעצם העומק של החטא של הלשון הרע, לא ניכנס עכשיו יותר מדי, רק נגיעה קלה. אבל לכן, הנחש, בסדר? הוא זה שמייצג את הלשון הרע, את ההוצאת דיבה, וכאן כשעם ישראל, מתוך ותקצר נפש העם בדרך, מתוך קוצר נפש, לא מסוגלים לראות טוב, אז הם נותנים פרשנות רעה, וכשרואים פרשנות רעה, אז כבר אלוקים השם ישמור, כן, רואים אותו בצורה גרועה, הם רואים את משה רבינו בצורה גרועה, הם הלחם נוראי, ולמה יצאנו ממצרים בכלל, ולקחו אותנו לעמוד פה במדבר, והכל מלא טענות. וטעם שני, אומר רשי, למה שלחו להם את הנחש? יבוא הנחש שבכל דבר הוא תואם טעם אחד, טעם אפר, ויפרה מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. עוד פעם, מה קורה בנחש? ברגע שיש לך פרשנות רעה, לכל הדברים בעולם יש אותו טעם רע. כל מה שמישהו עושה או יעשה באיזשהו הקשר, כולם נגדי. זאת חוויה פנימית, בסדר? זה שהאדם מרגיש שאני רע, והעולם רע, וכולם רעים, ולכן כל מה שקורה הוא רע. זה הנחש. כל דבר הוא מרגיש טעם אפר. כל דבר מגיע מהמקום הזה. כל דבר הולך למקום רע. כולם רעים, הכל רע. ולכן, עוד פעם מגיע הכוח של הנחש. ואז עם ישראל מגיע למשה רבינו, והם עושים את הצעד הראשון לצאת מהמצב השלילי, שלא נותן אמון. המצב הפסימי, שרואה את הרע וכמה הכל גרוע ותקצר נפש, ויבוא העם אל משה. הם באים אל משה רבינו והם באים כאיש אחד, ויאמרו חטאנו כי דיברנו בשם ובך. כשאתה בא לבקש ממישהו סליחה, אתה נותן בו אמון, נכון? אם זה מישהו שם ישמור, איזה ימח שמו וזכרו, איזה היטלר או משהו כזה, אתה לא מנסה לבקש סליחה, אתה לא מנסה לדבר בכלל, אין לך אמון שהוא יעזור, אין לך אמון שזה יעזור באיזושהי צורה. הם באים ומתחילים צעד מאוד קטן, אבל צעד של נתינת אמון. הם לא מעיזים לבוא אל הקדוש ברוך הוא בעצמו ולבקש סליחה. זה לא. זאת אומרת, חסר פה בנתינת אמון, אבל זה עוד לא. אבל הם כן מכירים את משה, ומכירים את טוב הלב שלו, ואת המידות המתוקות והנפלאות והטובות שלו, שלמרות שלפני רגע הם דיברו נגדו, וידבר העם באלוקים ובמשה, למה הרליטונו, שתכם, בכל זאת הם סומכים עליו. יש להם אמון בו, הם מאמינים בו שהם יכולים עדיין לבוא לבקש סליחה, ויש סיכוי שזה יתקבל. וכשהם פותחים את הפתח, בסדר? לתת אמון, להתחיל להאמין בטוב שקיים בעולם. שקיים אצל משה רבינו, אבל קיים טוב בעולם. ואז הם מבקשים ממנו, יתפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש. ומשה רבינו, ויתפלל משה בעד העם. הוא מוכיח את התזה שיש טוב בעולם. בסדר, אנחנו רואים פה את אחד הכלים החזקים שיש לנו כשאנחנו רוצים לצאת מ"ותקצר נפש העם", שיש לשם ישמור שלא יהיה לנו מצבים כאלה, אבל כשמנסים להתמודד עם מצב כזה של קוצר נפש, של הכל רע וכל העולם רע, לתפוס איזשהו אפילו צדיק שיש בו נקודה טובה ולהתחבר אל הטוב שבו, ואז כשהצדיק יצדיק את הטוב שהאמנו שיש בו, הוא ייתן לנו כוח להתגבר עוד יותר ולהאמין עוד יותר ועוד יותר בטוב שיש בעולם, כי זה גלגל, זה כדור שלג. כמו הרע שהולך לכיוון ההוא כדור שלג, כמה שאני רואה רע, מזהה רע, זה מצדיק את עצמו, ואז יותר ויותר ויותר, כך גם לצד השני. כמה שאני מזהה טוב, רואה טוב, זה בלשון של רבי נחמן בתיקון תוכחה, זה נקרא מזון עד נשמתה, זה מזון לנשמה, והנשמה מעצימה את עצמה ורואה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב בעולם. דיברנו על זה פעם בעריכות שם בסוגיה ההיא. רשי כאן אצלנו אומר, והתפלל משה בעד העם מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהיה אכזרי מלמחול. הוא לא אכזר, הוא לא מרגיש רק זרות, אלא הוא מרגיש קרבה אליהם, נכון? הוא לא אכזרי, ולכן הוא מוחל להם. מתוך מקום שהוא אוהב אותם, הוא רוצה בטובתם. חשוב לו שיהיה להם טוב. מהמקום הזה באה המחילה. ואז, ויאמר השם אל משה, הוא נותן להם את הפתרון. איך לצאת ותקצר נפש העם בדרך? עשה לך שרף. קח נחש, ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. וכך קורה, ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיין נשך הנחש את איש, והביט על נחש הנחושת וחי. טוב, אז עושים את הנחש הזה ושמים אותו על נס. מה זה הנחש על נס? אז ידוע רשי על המקום, מביא את המשנה בראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, מה יש בלהסתכל על נחש? אלא, בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ועם לב היו נמוקים. זאת אומרת, הנחש הזה הוא בעצם רק דרך לתת להם להבין, תרימו את העיניים, מהר"ל בגור גם אומר, דרך, דבר ראשון, תסתכלו על השמיים. זאת אומרת, תרימו רגע את המבט מהמבט הארצי, הנמוך, המבט הבהמי שרואה רק את מה שנמצא למטה, אלא למקום קצת יותר גבוה, להגביה אופקים, תזקפו את ראשכם, עומד משה וזוקף קומתם של ישראל, ותסתכלו על השמיים, תסתכלו אל האינסוף, אל המרחב, לא רק להיות מצומצם ואדם עסוק בתוך עצמו, באהבת הבעמיות, באין עולם אלא אחד, אלא למבט עמוק יותר, מבט רחב יותר, מבט כולל יותר. ומשם הם יראו גם את הנחש. והנחש, מה הנחש מרמז? אומר הגאון בהדרת אליהו, הוא אומר להחזירו לשורשו. את אותו נחש שאנחנו פוגשים פה באדמה, בארץ, שבא ונושך, להחזירו לשורשו, ושם הוא חיים. בשורש הכל הוא חיים, חיב ידחיי, כנוי כינסי, זה לשון הגאון, לא ניכנס לזה, וכן הוא בכל הדברים. לכן דווקא השם יתברך מרפא במה שהיקה. וכן הוא בכל הדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פה מלמד אותם. אותה צרה שיש, תתבונן לתוכה. תרים את העיניים, מתוך מבט של להסתכל אל השמיים, תסתכל אל הנחש הזה. תחזיר אותו אל השורש שלו, תראה מאיפה הוא מגיע. ושם אתה תראה שהכל הוא בעצם חיים, ושם הוא חיים, וכן הוא בכל הדברים. כדי לצאת ממצב של ותקצר נפש העם בדרך, לתת אמון, זה לתת אמון במשה רבינו, לתת אמון בקדוש ברוך הוא, ואז מתוך מבט של שמיים, להסתכל לתוך הצרה עצמה, ולראות את שורש החיים שבדבר בעצמו, את אחיו ידחיה, כי הוא נמצא שם, ואז לראות טוב, לחוות טוב, לחיות טוב, ולהכיר את הטוב האמיתי, חי החיים שנמצא איתנו, בכל מקום, גם איפה שנראה לנו להפך. השם יתברך יעזרנו ויזכנו.